זמן לשאלות בריטריט. רצינו להזמין אתכם לשאול שאלות שקשורות לדרשות שלמדנו הבוקר, אבל בראי התרגול, איך שתרגלתם איתם במשך היום, אז זאת האופציה המועדפת. אם יש שאלות או אמירות שקשורות לזה, אז אנחנו נשמח להתייחס. נתחיל עם זה אולי. נכון? עוד משהו על זה? קרן? נו? אוקיי. טוב. אז מוזמנות לשאול? או לשתף?
שאלתה לי עוד שאלה, שאלתה לי בנוגע לדרשה היום, שדיברנו על זה שלא זוכרת איך קוראים לו לרוצח.
אין גולי מעלה.
הרוצח. דיברנו על זה שבעצם אחד הדברים שאולי גרמו לו לעצור זה שיהודה ראה אותו ודיבר ישר אליו. ואז לקחתי את זה לחיים, חשבתי שבדרך כלל מה שאנשים מחפשים זה שיראו אותם, ואז הם נרגעים כשרואים אותם, אבל הרבה קונפליקטים מתחילים בזה שאתה לא רואה אותי, אתה לא רואה אותי, אתה לא רואה אותי, ואז כל אחד מנסה להילחם על זה שיראו אותו. ואז זה לא עצירה, אלא זה עוד יותר היאחזות בצד שלי. ראיתי לגבי זה.
אני יכולה להתחיל שזה, קודם כל זאת ספקולציה שלנו שהוא עצר בגלל שהבודה ראה אותו. מה שכתוב בטקסט זה שהבודה אמר לו, אני מזמן עצרתי, אתה לא עצרת. זה מה שכתוב. אז יכול להיות, אנחנו מנסות להשליך ממה שאנחנו מכירות על יחסים, שכן, היה פה גם את האלמנט הזה של, הוא דיבר אליי ישירות, כן, וזה מאוד עזר. אבל גם, אני עושה רגע סייד לכיוון של מה שאת הבאת, גם כשהטענה, שהיא די טענה עיקרית בין אנשים, לא רואים אותי, לא רואים אותי, בעצם האמירה הזאת של, את לא רואה אותי, אתה לא רואה אותי, זה רק קצה הקרחון. מה שיש מתחת זה את הכמיהה להערכה, לאהבה, להשתייכות. אנחנו משתמשים באמירה הזאת כאילו היא רק היא. כן? בטקסט עצמו זה מדובר ממש על עצירה. זאת אומרת, יש כאן אלמנט מאוד חזק של תנועה אלימה ועצירה של אלימות. גם עצירה של התנועה וגם עצירה של אלימות. רוצה להוסיף? כן, תודה. כן.
אחת מהדברים שאני אשמח את זה איתי, בין הדרשה הראשונה השנייה, הראשונה הוא באמת מוצא איזשהו דפוס שהוא לא מאבקי והוא לא מבטר, אלא איזשהו באמצע שדעת אני קורא לזה יוק או בינה. דווקא בדרשה השנייה יש הרבה כיבוש ומלחמה ורב שזה דפוס מאוד לא מוכר. אתה סותר את החיה לתוך.
לא מוכר?
בא לי להגיד לך.
מלחמה, כיבוש, לא מוכר.
כשהבודה מדבר על מלחמות,
כן, כן, שאלה טובה. רוצה להתייחס?
רגע, יש לנו את זה או ש... פשוט מתחלף בינינו, אתה בסדר?
לא בעיה, לא בעיה.
אני אחזיק את
תחזרי לשאלה.
אז אם אני מבינה נכון את השאלה, בדרשה הראשונה היה משהו יותר רך, ובדרשה השנייה היה דימויים של כוח, אתה אומר. לכבוש, להכניע.
מאבקי, משהו בדרך כלל דפוס שלא אופייני לבודה.
בדרשה השנייה. כן. אני חושבת שהניסוחים האלה של להכניע, להתאמץ, להרוס, לעקור, הם מופיעים בדרשות. זה רק נראה לנו לפעמים בדימוי שלנו איך שהבודה מדבר, שהוא ידבר, לא יודעת, כמו מי. איזה רכות כזאת.
אמא תרזה.
לא יודעת איך היא דיברה, אבל יכול להיות שאמא תרזה. כן. והדימויים שלה הרבה פעמים דימויים שיש בהם הרבה מאוד כוח. כן. לילה הזכירה את זה שהוא מגיע מתוך השבט של לוחמים, מה שנקרא, הקשטריה. יכול מאוד להיות שזה רוח, לנו זה יכול להישמע נורא נורא נוקשה ואלים. אני חושבת שהרוח היא לא כזו, היא לא אלימות, אלא היא משהו, אבל שהוא כן יש בו משהו מאוד חד ו... מתאמת, הסטרייבינג הזה, שאני חושב שבתוך ההקשרים שלנו במערב, זה נשמע, האוזניים שלנו שומעות את זה קצת אחרת, וגם התודעה שלנו בעניין הזה אולי היא קצת אחרת. תודעה שמאוד מתאמצת ולפעמים over-efforting. מי היה בהודו? Over-efforting זה ה... הייתם מגדירים כך את ההודים? נכון? משהו... מי היה בסין, או מכיר קצת את התרבות הסינית והיפנית? Over-efforting, כאילו מאמץ יתר, היה משקף את התרבות שלהם? כן? מי שקצת מכיר את התרבות יכול לראות הבדל מאוד גדול, וכשאגב, הדרמה נע מהודו ליפן ולסין, כל המאמץ נעלם מהטקסטים. לא סתם, כן? הזן, הצ'ה, נכון, מאמץ זה לא מאמץ, רק לנוח. זה עבר לתודעה שמאוד מאוד striving, וכנראה שהיה צריך לעשות משהו בניסוחים כדי מצד אחד שיהיה איזשהו מאמץ, אבל לא להיכנס לתוך דפוס מאוד לא מיטיב של מאמץ והכנעה. אז התחושה שלי שהטקסטים המוקדמים משקפים את התודעה הזאת להגיד לה להתאמץ מאוד, לא יוצר את המאמץ הלא מיטיב שאנחנו מכירים הרבה פעמים מהתודעות שלנו. כן, שאני, כן, עכשיו אני אתאמץ ואני אתנת ואני אשב, אבל יש בזה משהו מאוד מאוד לא מיטיב. ורק תזכרו את הדימוי הזה של הבודה, שהוא אחד המקומות הוא אומר, אני לא אזוז מכאן עד שהגוף שלי יתייבש והדם שלי יתייבש עד שאני אתעורר. כן, אז יש את הדימויים האלה. מי מאיתנו אי פעם ישב על הקרית ככה? מזינה אתכם, כן? עצם המחשבה היא כמעט לא קיימת. אני לא אזוז מכאן עד שאני מתעוררת. זה מה שקורה לו בליל ההתעוררות על פי הסיפור. אז איך מחזיקים את השפה הזאת צורה יותר עדינה? זה עונה לך לשאלה אם הבנתי?
א', כמתרגל מה אני לוקח מזה, מאבקים, משדר משהו שלא מקבל מקום, משהו לא נכון, משהו לא מיטיב, ואני מרגיש מאבק. כמתרגל מה אני לוקח משהו היה בתהליך, יכול להיות?
אני חושבת שמאמץ בלי מאבק. לא. לא נכון. זה כשהזכרתי ככה בהנחיות, ככה לפני שהם יצאו להליכה אחרי המדיטציה המונחית, אמרתי איך נחישות ועדינות יכולים לשהות יחד. זה בדיוק זה. זה הנחישות, זה המאמץ, אבל בתוכנו יש תנועה שמרפאה מהמאבק. וזה האומנות של המאמץ הנכון בעצם. מה זה? ובכלל, זה ברגע מסוים, איך אני נשארת בהתמדה, ויש פה איזשהו סוג של מאמץ שנשאר, וגם מניח למאבק. אני אומרת, אין לזה תשובה, אין לזה מרשם. הנושא של מאמץ נכון הוא אולי הכי חמקמק שיש בתוך תרגול בכלל, גם תרגול מדיטטיבי פורמלי, ובכלל בתרגול של חיים. זה שאלה פתוחה לבדוק מה המאמץ הנכון ברגע מסוים, שבו אני לא מוותרת, אבל אני גם לא דוחפת. זו שאלה פתוחה.
אפשר לדמיין את ה-state of mind של האדם הזה שישב והכניע, גם בדרשה שהוא מדבר על המחשבות, איך עובדים עם מחשבות תורדניות, מחשבות שליליות, גם בסוף הוא אומר, אם שום דבר לא עזר, הוא נותן כל מיני שיטות, נכון? ואם שום דבר לא עוזר, אז. תפוס את המחשבה הזאת, כמו שאיש חזק תופס, איש חלש ממנו ומכניע אותו לקרקע. ממש יש פה ממש דיבור כזה. אני חושבת שאם רגע נחפור כאן קצת יותר עמוק, נראה, כן, ככה אני מבינה את זה. יש פה תנועה של אהבה. יש פה תנועה של אהבה שהיא לא מתפשרת. אהבה של החופש, אהבה של החוכמה, אהבה של הטוב. וכשיש משהו שבא ומאיים על זה או מחרסם בזה, אז התנועה הנגדית, הריפוי של זה, כן, צריכה להיות מאוד ברורה. קצת כמו דיבוי שעולה לי, זה ילד שרץ לכביש ומגיעה מסעית, ואמא שלו תופסת אותו בכל הכוח ומושכת אותו חזרה למדרכה. משתולל, הוא צורח, נכון? בא לו לרוץ, הוא לא רואה, הוא לא מבין. כן, אבל יש תנועה שאפשר מהצד להגיד, זאת אלימות? זה מאבק? אנחנו רואים שיש פה תנועה שמונעת מאהבה, שרואה, כן? ושעושה משהו מאוד מהיר. אז אחד הפירושים למאמץ, נכון, אותה מילה, זה ויריה, בפעם משתמשים בזה, זה גם, נכון? זה גם אנרגיה, וזה גם ביוגה, זה תנוחה של הגיבור, נכון? זה
אומץ.
גם אומץ, צריך לזכור שבסנסקריט או בפאלי המילים הרבה יותר עשירות. יש להם שדות סמנטיים רחבים הרבה יותר מאשר השפות שלנו. אז גם יכול להיות שמשהו, בהחלט יכול להיות שמשהו הולך לאיבוד בתרגום, שכבר אנחנו לא מכירים אותו כי הוא היה שייך לתרבות של פעם, למה הוא התכוון שהוא דיבר בצורה כזאת, אבל אין ספק שיש פה דואליות מאוד חזקה. שבטקסטים אחרים היא לא מופיעה, מופיעה אידואליות, אישניות. אבל פה כן, ולפעמים זה ממש אמצעי מיומן להבין מתי אומרים enough is enough, חלס, מספיק. אני יכולה לתת דוגמה לכלבות שלי. באמת, ככה הרבה זמן של ניסיון לעזור להם להתיידד עם התרנגולות שמסתובבות חופשי. נגמר ברצח פעם, פעמיים. בסוף זה היה הרבה זמן, כן. עם הרבה עדינות והרבה פינוק והרבה שכנוע והרבה חטיפים. מסתכלות עליי ככה, נו נו. וזה לא עבד. ומלא יוטיובים שראיתי על זה וכן. מה שבסוף עבד היה יד ברזל. וזהו זה. והיום הם חברות, הרבה זמן. So far. A little bit of shock. Always good. נכון. יש איזה, אין איזה happy end, אבל לא קשור אליהם. מי עוד? זה או שאלות או מדיטציה. כן.
ברגע הזה שהמאבק מתגבר וכל הזה שאומר שזה ציבות, נחישות, לא מפוגעים. עדי, נכון? רק שומעת לא רואה. אני חושבת שזה האמצעים המיומנים, זה האמנות של התרגול. עדי שיתפה ש... היו פעמים במדיטציה שהיא הזכירה עצמה נחישות ויציבות, וזה מאוד מאוד עזר, כן? עזר למה?
זה
פוגע,
נגיד, את המחשבה,
okay.
או את ההתוקקות,
okay. או... פוגע את אחד מהאורחים או איזה מחשבה, וכשהיה איזשהו כאב, אז זה לא עזר באותה מידה, כן? אולי זה אפילו קיבץ משהו. אני אומרת, זה האומנות של התרגול. כן, יש לנו מניפת איכויות שהן כולן מחויות שמפוגגות משהו בתנועה שמתכווצת, ולא כולן מתאימות להזכיר או לעורר או ככה להטות את התודעה והלב בכל רגע נתון. כן, זה מול כאב הרבה פעמים, בשבילי לפחות, דווקא התנועה של קבלה ואפשור, כן, ה-allowing, הרבה פעמים מאפשר לה התנועה שמתכווצת להתרכך. כן, כאילו הנחישות היא לא עובדת מול הכאב, בייחוד, כן, אם זה כאב, גם אם כאב מנטלי חזק או גם כאב פיזי. כן, צריך איזשהו איכות שיש במשהו מרכך מכיוון אחר. אז זה המיומנות, כן? אין לנו, זה לא one trick pony כזה של כל דבר, אני אגיד את זה ותח, אני אזרוק את זה ככה לחלל התודעה ומשהו ייפתח. לפעמים צריך לנוע בצורה מיומנת בין אופנים שונים של מפגש. ו... משהו?
בהמשך לשאלה ומתקשר למה שאת אמרת במדיטציה, הכאב, אני מרגיש, אני מהניסיון שלי, מה שלמדתי, זה משהו שהכאב נותר בעינו, רק הנחישות היא לאפשר לו להתקיים באיזו רכות מסוימת, כלומר לשמור על שוויון נפש גם כאשר הכאב נותר כאב. והיכולת הזאת היא להכיל את הכאב שהוא כואב בשוויון נפש, אני לוקח את זה באיזשהו מקום מחוץ לכרית, לחיים, שמה שלא נעשה, הכאב יפגוש אותנו. היכולת שלנו להתמודד עם הכאב,
להכיל אותו, לעמעם אותו, זה אותה רכות של לקבל את החיים באשר הם. כן, נכון, תודה על זה. אמרת להכיל את הכאב באשר הוא כאב בשוויון נפש. אני ממש סדו, ובוא נגיד, להכיל את הכאב באשר הוא כאב, בוא נתחיל עם זה, אחר כך שוויון הנפש. כן, זה באמת כבר הקבצה א', אבל קודם כל שבאמת רוב הבלגנים שלנו בחיים קורים כי יכולת ההכלה שלנו ממש נמוכה, של הלא נעים. והלא נעים יכול להיות פשוט לא נעים, בלי אפילו לקבל כותרות של כאב. אני חושבת שאולי חלק מהיחידות שעולות כאן, בלבול לפעמים, אבל אולי אפילו נשאר עם המילה חידה, כי יותר מעניינת, זה באמת המקום בין נחישות למאבק. כי זה קצת כמו שאנחנו רגילים לאכול על כל מיני ג'אנק, נו, קיצור ג'אנק פוד, וכל מיני תבלינים כאלה חזקים וזה, ופתאום משהו בטעם מתעדן, בתחילה זה נראה חסר טעם, נכון? זה לוקח לנו זמן עד שהלשון מתרגלת לטעמים שקודם לא הכרנו. אז יכול להיות שבמרוצת המהירות הזאת של איך שרובנו חיים את החיים, יש שוויון בין נחישות ובין אלימות, בין נחישות ובין מאבק, בין אנרגיה חזקה ובין, לא יודעת מה, כעס. וללמוד להבדיל בתוכנו קודם כל, איך אנחנו יכולים להיות עם אנרגיה ממש חזקה ובלי טיפה של אברסיה בפנים. איך אפשר לא לוותר בשום צורה שהיא, והלב נשאר פתוח ורח אפילו. כן? זה נראה לנו אולי בהתחלה בלתי אפשרי, אבל זה מאוד אפשרי. אנחנו יודעים לעשות את זה. פשוט צריכים להיזכר. אז זה מקום של כן, נחישות ורקות. זה נראה כאילו הפוך, נכון? זה לא. המאמץ ללא המאבק, מה שאנחנו כל הזמן חוזרים ומדברים עליו, כי בתוך מאבק יש מלא אבק, יש מלא בלגן, יש אברז'ן, יש מנצח, מנוצח, קורבן, מקרבן, יש שם משהו כזה, נכון? בשפה שלנו, אני לא יודעת מה הייתה הכוונה השלמה של מרגוטמה שהוא דיבר על זה לפני שהוא התעורר, אחרי שהוא התעורר. אבל זה נראה כאילו זאת הזמנה לגייס את האומף הזה, את, את האנרגיה שיש בנו, כי האלטרנטיבה היא די עלובה. זה להמשיך לחיות את החיים בכלא, נתונים לתנודות של הפוש אנד פול של התודעה, למכור חופש בעד חופן של כמה גירויים נחמדים. חבל, לא חבל. אז אוקיי, קצת קשה, אז מתרככים וממשיכים.
כמה דקות. באופן מאוד ככה, תרגול מאוד פרקטי ופשוט, התרגול הזה של הריכוך של הגוף והרפאיה של הגוף, כשאני מתאמצת בנחישות לא מיטיבה, כשהמאמץ הוא לא נכון, אז הגוף כולו מתכווץ. נכון? מסכימות? מסכימים איתי? נכון? לא, לא. גם בתרגול מדיטטיבי וגם בחיים, כן? כשאני נורא מתאמצת בצורה כזאת, אז הכל, כן, הלסת שלי מתכווצת, הכתפיים, הגב, נכון, הבטן, דברים מתכווצים בגוף. מיד יש רפרנס מיידי תחושתי, כן? זה אפקט מיידי שיכול לאותת איזה סוג של מאמץ יש. ואם ההתמדה היא מלווה בקיבוץ ובמין, כן, אני חייבת שזה יהיה בצורה מסוימת, או שיש התמדה ומשהו מאוד מאוד נינוח בגוף. אז זה משהו שתמיד אפשר לבדוק אותו. כן, איך אני בתוך, נגיד, בתוך תרגול הפורמלי שלנו, כן, כאן, איך אני נשארת במגע עם מה שקורה, והרבה פעמים הוא לא נעים, יש לנו הרבה רגעים נעימים, אבל יש לנו גם לא מעט רגעים לא נעימים. איך אני נשארת במגע, אני נשארת במגע, ויחד עם המגע אני כל הזמן מרפא, כן, והתרגול הזה של להרפות את הגוף הוא כאילו הכי פשוט, והוא באמת טרנספורמטיבי. כי זה כאילו לעבוד, כאילו עוקף את כל המניפולציות של התודעה, דרך הגוף, כן? הגוף יודע מתי הוא מתאמץ יותר מדי, כן? אז זה הזמנה לבדוק בתוך התרגול ובתוך ההתמדה ובתוך הנחישות, אם יש גם את ההתרווחות ואת ההרפאיה ואת הנינוחות של הגוף. וזה יורד לרזולוציות מאוד מאוד עדינות. ככל שהתודעה שלנו מתעדנת, אז גם הקיבוצים הפיזיים מתעדנים. זה יכול להיות מאוד מאוד קטן, משהו קטן מתעוד. אפשר, זה כאילו, זה כמו כמעט, זה בצל כזה של קיבוצים, שנהיה יותר ויותר מעודן. אז זה ממש משהו שמאוד קל בעיניי, ברגע שיש לנו חיבור לגוף שלנו, קל מאוד לזהות מתי המאמץ הוא לא מיטיב. מתי הוא כאילו עכשיו במין איזה חפירה ככה לא מיטיבה איתנו. כן. לארבע דקות. זה לילה בפרשנות, זה לא בסוטה עצמה. יש לכם את הסוטה עצמה, בסוטה עצמה כמעט לא מופיע, זה הרבה פעמים ככה בתוך הדרשות, כמעט לא מופיע רקע על הדמויות, והמסורת היותר מאוחרת, כמו שלילה אמרה, היא מנסה כאילו להסביר, היא מוסיפה הרבה פעמים המון המון סיפורים שלא קיימים בדרשות עצמה.
מצד שני בגללה של הסמסרה, שיש לך גלגול, אז הם כל נתון מראש. לא... כאילו זה מסבך אותי, ההבנה של איך זה עובד במסורת. ממש, בין תורת נתון ואיתה לעשות כלום, בטרמיניזם, לבין בעצם שכן האדם יכול. לא בדרך האימון הזה.
כל צפוי והרשות נתונה. זה היה בשלוש שניות. אין פה דטרמיניזם ואין פה ניהיליזם. יש פה דרך אמצע, שהיא לא חציון, משהו אחר. דרך אמצע. זה משהו שקשה להבין אותו, אבל קל לחוות אותו אולי, להרגיש אותו. זה כמו שניסרגדאטה מהראז' אמר פעם, שהתודעה יוצרת את התהום והלב מגשר מעליה. אנחנו יכולים לראות את זה בחוויה שלנו. אם נחשוב על הדברים וננסה להבין אותם רציונלית, זה יהיה מאתגר. אבל אם אנחנו נסתכל על החוויה שלנו, ממש בתרגול, רגע אחרי רגע, נראה איך הכל הוא co-creation. איך הכל תלוי בהכל ומושפע מהכל ומשפיע על הכל. וכשהבודה דיבר על קרמה, הוא אמר, אל תנסו אף פעם להבין קרמה, ראשכם מתפוצץ. מה שקרה? למה? כי יש אין ספור סיבות, תנאים ונסיבות שאת רובם מעולם, לעולם לא נדע, ולא מדובר בליניאריות גם כן. ובתוך כל זה, גם האיכויות שלנו הם חלק ממה שמוסיף, למה שנקרא קרמה. אז לא ניכנס ללימוד של קרמה, יש קרמת עבר, קרמת עובד, יש הרבה מאוד דברים בתוך הלימוד הזה, אבל אני חוזרת להתחלה, הכל צפוי והרשות נתונה. זה וו החיבור בפנים, זה לא או זה או זה.
לא בטוח שהכל צפוי. מעניין שאלה הזאת, אם באמת הקרמה אומרת אם הכל צפוי, או ששום דבר לא יכול להיות צפוי, כי זה כל הזמן co-creation מחדש, אז איך אני יכולה לצפות משהו?
כמו את מזג האוויר. באחוזים.
צפוי,
לא ודאי.
צפוי.
צפוי.
כן.
ותמיד
יש מי יש.
זה בהכרח.
שאלה מה זה
צפוי.
כן, כן.
בבלי רצית, שאלה אחרונה? קצר?
בהמשך של הסיפור על השודל, הוא סודל שזורקים עליו כל מיני דברים, והוא חבול בצור, ואז הוא בא באמת לבודה, זה קשור לקרמה, והוא באמת, הוא בעצם אומר לו, להבנתי, יופי, תצמח, אנחנו בגלל זה יהיה לך יותר טוב בהמשך, בגלגול הבא. אז השאלה שלי היא כזאת, האם באמת בקשר של הסבל, אם אנחנו לא אמורים באמת לנסות למצוא את המשמעות בזה, אם זה לא מקל עלינו, אם אנחנו כן מוצאים בזה משמעות, אם זה לא מה שהבודה מציע, או אני פשוט עושה את הפרשנות.
אני בטוח שיש לי מה לענות על זה, זו שאלה... אני חושבת שהבודה באופן כללי, לא בטוחה שהייתי מגדירה את זה כלצקת משמעות לדוקה. דוקה היא דוקה. אין ספק שהרבה פעמים משמעות מקלה עלינו. קרה משמיים, אגב, סליחה, הרפרנסים היו, נכון? איך אומרים ביהדות? כל משמיים, נכון? זה לצקת משמעות שמי שאומר או אומרת את זה, מנחמת באופן מאוד משמעותי. אני חושבת שפה דווקא הבודה היה מאוד רדיקלי שהוא לא יצק משמעויות. מהסוג הזה. ולכן הרבה פעמים זה קצת פחות מנחם במבט הראשון. כן. אני חושבת שמבחינתי לפחות תרגולית, יש משהו מאוד מאוד קונקרטי. דוקה-דוקה. כן. כן, דוקה של השינוי. כן. בלי יותר מדי לצקת לזה סיפורים או משמעויות או מסגרת, אלא לראות באופן מאוד ישיר את הדוקה שעכשיו. ומה מערכת היחסים שלי עם הדוקה עכשיו. בלי איזשהו סיפור רחב יותר. זה בשבילי, כן? אני חושבת שיש בזה לפעמים, אני כמו שאני אומרת, הוא טיפה פחות מנחם. כאילו אין על מה להישען כסיפורים גדולים. כן? זה עכשיו. כן? הרי האמת הראשונה אומר, אי דמדוקם. הוא לא אומר, החיים הם סבל, הוא לא אומר, משמעות או סבל, הוא אומר, אי דמדוקם בפאלי, זה דוקה. הוא מפנה, עכשיו, כן? מהדוקה הכי, יודעת, חזקה, ברורה, ועד מה שנקרא הסנקרה דוקה, עד הדוקה מעצם זה שהכל מותנה, כן? ואין על מה להישען. הוא אומר, אי דם דוקם, כן? ולראות את זה עכשיו. אז במובן הזה אין את הלצקת לזה בכלל סיפור, כן, הוא סיפור מסגרת. זה עונה? האמת שבשבילי כן יש בזה איזושהי נחמה.
שחרר.
זה כאילו, יאללה, ככה זה. מה? אז מה נשאר עוד לעשות? לתרגל, בנחישות, עד שזה ישתנה.
ולזכור את האמת השלישית, שאומרת לא רק אידם דוקם, אלא אפשר להפסיק את הדוקה.
בדיוק.
זה אף פעם לא בא לבד, הם באים כל הארבעה ביחד, והנה הדרך.
נכון. אולי זאת המשמעות. אז אנחנו, בסדר? בסוף של הסשן.
שאלה קטנה לגבי האישה בהיריון, שלא הבנתי כל כך למה הוא ראה ואמר תנאים לאדם ומה ענה לו ומי לשם. אולי זה לא לעכשיו, אבל הזכרתי שלא הבנתי את זה כל כך.
כשקראתי על זה כל מיני פרשנויות, אז חלק היה כתוב שהסוטרה הזאת של אנגולי מעלה משתמשים בה כברכה לתינוקות שנולדים, לנשים בהיריון, משתמשים בסוטרה הזאת, קוראים אותה כברכה. ממש מעניין, כן. עוד לא צפוי. הוא היה עם state of mind אברסיבי מאוד. שאלה טובה, למה? כן. הבודה לקח אותו משם. הוא השתמש באחת הטכניקות שעובדים, איך עובדים עם מחשבות אברסיביות, תחליף מחשבה במחשבה, למשל. תחליף אותה במחשבת ברכה. למטה, loving kindness. יש לנו פה דרשה של ברכה מכל הכיוונים. זה לא נראה ככה ממבט ראשון, אבל הנה, הגענו לברכה של זה. תודה. אז זמן עכשיו לתרגול בהליכה. 25 דקות, ונחזור לפה לשיבה האחרונה של הערב.